אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.
פייסבוק לייט הושק ב-2015. גרסה רזה שצורכת פחות מקום על הטלפון ופחות תקשורת מהרשת. הגרסה הזאת נועדה למקומות שבהם הגישה לאינטרנט היא יקרה או נדירה, וב-2018, השנה, מוקדם יותר, הגרסה הזאת הושקה גם לשאר העולם, והיום אנחנו מדברים עם מישהי שמעורבת בגרסה הזאת. תציגי את עצמך.
שלום, שמי טל קלנר. אני Release TPM, שזה Release Technical Program Manager, בפייסבוק פה במשרד בתל אביב. ובגדול אני אחראית על להוציא גרסאות חדשות של האפליקציה לאנשים שמשתמשים בה.
מה זה אומר אחראית על להוציא גרסאות? את מתכנתת, את עושה QA, מה התהליך הזה? מה התהליך שבו זה יוצא?
אוקיי, אז יש את המפתחים שהם בגדול כותבים את הקוד שלהם, ואחר כך צריך איזשהו צוות, איזשהם כלים שיקחו את הקוד שהם כתבו, ובאמת יהפכו את זה לאפליקציה באיכות טובה, שמשתמשים יכולים להריץ אותה על הטלפונים שלהם. אז זה מה שאני אחראית בפייסבוק לייט, בעצם על כל הכלים וכל התהליכים, כדי לקחת את אותו קוד שהמפתחים כותבים, לראות שהוא בדוק כמו שצריך, שהוא עומד בכל הסטנדרטים שאנחנו רוצים להגיש למשתמשים שלנו, ובסוף ללחוץ על הכפתור ולהעלות את זה לגוגל פליי.
את לוחצת על הכפתור הזה?
אני לוחצת על הכפתור
וזה
הזה.
וזה רגע מפחיד?
בהתחלה יותר, אבל
כמה משתמשים יש לדבר הזה?
בתחילת שנה שעברה היו כ-200 מיליון משתמשים, עבר קצת זמן מאז, אז אפשר לדמיין שיש יותר מזה היום.
אז טל בתל אביב לוחצת על כפתור, ו-200 מיליון משתמשים מקבלים עדכון.
זה נכון, כן.
האחריות, התחושה הזאת כאילו שמשהו עלול לקרות, שיש איזה משהו שלא עליתם עליו, שלא תפסתם בזמן, שיש איזה שיבוש שלא צפיתם, זה יושב עלייך?
יושב, אבל זה לא שאנחנו ככה מעלים את זה על עיוור לעולם, אנחנו לפחות האפליקציה שלנו היא גם צד שרת וגם ה-client side, ואת ה-client side שאני לוחצת על הכפתור כדי להוציא אותו, זה לא שאני ישר מוציאה אותו ל-200 מיליון משתמשים בעולם, אנחנו מבצעים כשבוע של בדיקות לפני כן, יש מה שנקרא בטא גרופ, שזה אנשים שהתנדבו להיות בעצם טסטרים ראשוניים של האפליקציה, הם מריצים את זה כשבוע, את כל הקריסות שיש, בגים שיש, אנחנו מתקנים, ככה שבסוף אני לוחצת על הכפתור ומוציאה את זה לכולם, יש בי תחושת ביטחון שהאפליקציה במצב טוב להוציא אותו, וגם אז יש אסטרטגיות שמוציאים, זה לא שישר מוציאים ל-100% מהאנשים, קודם נגיד מוציאים לאחוז מהם, רואים, מחכים כיום, רואים שזה מתנהג בסדר, ורק אז מוציאים לכולם.
איך נראה יום עבודה שלך?
בא בבוקר לעבודה, עושה ריפרש על כל ה הצגים בעצם שמראים לי את הבריאות של הגרסה כרגע, עובדת עם המפתחים לראות שאם יש דברים לתקן בעצם עדיין מתקנים אותם, מוציאה גרסת בטא חדשה אם צריך, מוציאה את הגרסה ל-200 מיליון משתמשים, תלוי איזה יום בשבוע הזה, וחוץ מזה עובדת על הדבר הבא, על כל הזמן מזהים איפה עוד יש איזשהו צוואר בקבוק שחוסם את המפתחים שלנו, איפה אנחנו יכולים להשתפר עוד, להפוך דברים לאוטומטיים יותר. כמו שאמרתי, אנחנו גם צד שרת, אז זה גם עבודה עם המהנדסים שעובדים על להוציא את הצד שרת שלנו חוצה כמה פעמים בשבוע, אז בעצם שני הצדדים ביחד לעבוד על התהליכים שגם שם הכל ייבדק כמו שצריך, כי בעצם בצד שרת שאתה מעדכן את התוכנה לאנשים, אתה מעדכן לכולם בבת אחת. אז אין לך את ההזדמנות שאמרנו כשבוע לכמה טסטרים, לקבל פידבק בחזרה של קריסות, אתה מעדכן לכולם בבת אחת, אז צריך שיהיה כלים מתאימים במקום לזהות את זה בזמן.
את נמצאת עם המוצר הזה מההתחלה?
כן, אני נמצאת בפייסבוק שנתיים וקצת, ומהרגע שהצטרפתי אני עובדת על פייסבוק לייט.
ואיך קרה שהמוצר הזה מפותח בישראל? זה רעיון שעלה בישראל?
הבסיס הקוד שעליו בונוי פייסבוק לייט, הוא של רכישה שפייסבוק ביצע בשנת 2011 של אפליקציה שקראו לה סנאפטו, שבעצם זה היה איזשהו בסיס להריץ אפליקציות על מה שנקרא פיצ'ר פונס, שזה הנוקיות עם הסנייק שהכרנו מפעם. אז זאת הייתה איזושהי טכנולוגיה שעניינה את פייסבוק, כי זה בעצם אפשר לאנשים להריץ פייסבוק על טלפונים שלהם, לא על המכשירים חכמים.
זאת אומרת, ואז להגיע לקהלים שלפני כן לא יכלו להשתמש בזה, או יכלו להשתמש בזה בגרסת ווב מאוד לא נוחה, ובעצם לפתוח שוק חדש, שווקים חדשים.
נכון, זאת הייתה טכנולוגיה שמאוד עניינה את פייסבוק. שוב, הבסיס שלה היה על אותם נוקיות ישנים, ובהמשך פיתחו את זה למכשירי אנדרואיד.
את מסתובבת עם נוקיה כזה?
לא, אני לא מסתובבת עם נוקיה כזה.
זאת אומרת, את חיה את המוצר הזה, משתמשת בו?
כל פעם שאנחנו משחררים גרסה חדשה של הסרבר שלנו, אנחנו עדיין תומכים באותם אנשים, ויש מיליונים רבים שעדיין מריצים את אותם, את פייסבוק על נוקיות. וכן, זה חשוב לנו שגם אנשים כאלה שלא יכולים להרשות לעצמם, או שמסיבות כאלה ואחרות בוחרים לא לקנות סמארטפונים, אז יוכלו להשתמש בפייסבוק.
באיזה מדינות בעולם זה היה הכי פעיל? באיזה מדינות זה היה צורך אמיתי?
בשווקים מתפתחים, בהרבה מדינות באפריקה, באסיה, במדינות שבהן גם חבילות הדאטה יקרות מאוד, ואנשים לא יכולים להרשות לעצמם. במדינות שאנשים לא קונים אייפון XS כל פעם שיוצאת גרסה חדשה, אנשים נשארים הרבה שנים עם אותו טלפון, נגמר להם הזיכרון במכשיר, כוח המחשוב של המכשיר כבר לא מסוגל להריץ את האפליקציות החדשות, אז צריך לתת להם משהו שהם יוכלו להשתמש בו.
ומצד שני, באמת תחילת השנה המוצר הזה הושק גם לצפון אמריקה ושאר המדינות, ובזמן האחרון גם עלתה גרסת iOS. אז הצורך הזה קיים באמת, זאת אומרת, איך זיהיתם את הצורך הזה? אצל משתמשים שאין להם את הבעיות הטכניות האלה, זאת אומרת, משתמשים שבוחרים או רוצים להשתמש בתוכנה קלה יותר.
בסופו של דבר, גם אנחנו שגרים במקומות שאין בעיה ברשת, גם לנו לא בא שכל האפליקציות שאנחנו מורידים יתפסו לנו המון מקום על הטלפון. יש אנשים שכן מעוניינים במשהו יותר רזה, לפעמים במשהו יותר פשוט גם, כי ממשק המשתמש הוא קצת יותר פשוט, ויש אנשים שזה מתאים להם. כן, זה יותר פופולרי עדיין בשווקים מתפתחים, אבל יש גם שימוש בארצות כמו ארצות הברית וכו'.
בישראל?
גם בישראל, שוב, השימוש הכבד הוא במדינות שהזכרתי קודם.
אוקיי, אני מכיר את זה מכך שניסיתי להשתמש הרבה זמן בפייסבוק, בגרסת הווב של הטלפון, זאת אומרת על הדפדפן, ואז התחילה להופיע לי הודעה, נסה את לייט, כדאי לך. זאת אומרת, אם אתה באמת, אם אתה לא רוצה להתקין את האפליקציה, אז אנחנו מציעים לך משהו אחר, משהו יותר פחות מפחיד, אני לא יודע, פחות כבד, יותר שימושי. זה קהל יעד? זאת אומרת, אנשים שמשתמשים בגרסת הווב?
כן, בהחלט גם, זה גם קהל היעד שלנו. כי שוב, בסופו של דבר, אני גם מכירה אנשים שהורידו את אפליקציית הפייסבוק הרגילה מהטלפון שלהם, כי הם לא רצו שזה יהיה שם כל הזמן, כי זה גדול. ופה בעצם נותנים להם פתרון כן להשתמש באפליקציה שהיא נייטיב, שהיא בכל זאת יותר נוחה לשימוש מאשר אתר אינטרנטי, אז זה כן, זה פתרון לאנשים להמשיך ולהשתמש בפייסבוק, אבל בצורה נוחה יותר.
איך הגעת לפייסבוק?
לפני כ-4 שנים עבדתי בסטארט-אפ שקראו לו Everything Me, עשינו לונצ'ר לאנדרואיד, ומי שהיה
לונצ'ר, רק נסביר,
לונצ'ר זה בעצם האפליקציה שמנהלת את הטלפון, איפה על המסך יושבות האפליקציות, שיהיה קל למצוא אותם, להנגיש לך את האפליקציה שאתה מחפש עכשיו לפתוח וכולי.
כן, וזה חברות שבעצם מנסות לתפוס את הנדלן המאוד יקר וחשוב של, של ממשק המשתמש של הסלולר, יש את אנדרואיד או iOS, ועל זה מלבישים עוד שכבה, ואז בשכבה הזאת את יכולה בעצם לעשות גם פרסומות, גם שיתופי פעולה עם ספקי תוכן, ולהרוויח המון כסף מהתיווך הזה.
כן, למרות שאנחנו פחות התעסקנו עם, עם פרסומות שם, אלא באמת יותר להפוך את המכשיר לנוח לאנשים. דוגמה, מה שמאוד אהבתי שם, היה ככה באמצע המסך לקראת החלק התחתון שלו, איפה שבדרך כלל אנחנו בוחרים איזה אפליקציות לשים שם, אז מה ש-Everything Me עשה, הוא למד את השימוש שלך בטלפון, ואז לדוגמה, אם כשאתה מתעורר בבוקר, אז הוא למד שאתה פותח לדוגמה ynet, אז בשעות הבוקר הוא היה שם ynet, ואותו מקום נדלן היה בשעה 6 אחר הצהריים, מתחלף ל-Waze, ככה שיכולת, ככה לא היית צריכה להתחיל להיכנס לכל מיני תיקיות, ישר היה לך Waze.
ואני אגיד מהצד של התעשייה, ואת לא חייבת להתייחס לזה, אבל התוכנות כאלו שלומדות את השימושים, את דפוסי השימוש של המשתמש, יש להם ערך מאוד גדול באיסוף המידע הזה, ומחירתו, מחירת הסטטיסטיקות לחברות אחרות, אנחנו יודעים על חברה בשם אונאבו, שנקנתה על ידי פייסבוק, שהייתה לה גישה לדעת איזה שימושים אנשים עושים באפליקציות, ובעקבות זה אפשר לדעת בעצם לאיזה אפליקציות, באיזה אפליקציות כדאי לפייסבוק להשקיע או לקנות אותן או ליצור אפליקציות דומות. עכשיו את בחברה הזאת ו...
כן, אז מי שהיה CTO וגם המנהל הישיר שלי, באותה חברה שם הייתי מנהלת פרויקטים, זה ג'וי סימחון, שהוא היום מנהל R&D, של בעצם מנהל הפיתוח של פייסבוק בישראל. אחרי כשנה שהייתי שם אותו סטארט-אפ נסגר, אני עשיתי עוד עצירה בדרך, ג'וי עבר ישר לפייסבוק, ולאחר כמה חודשים נפתחה משרה שהוא חשב שתוכל להתאים לי, וניסינו והסתיים בטוב.
והתחום הזה של מחשבים, של ניהול פרויקטים, של ניהול מוצר, דברים כאלה, זה משהו שעשית בבית ספר, זה משהו שלמדת באוניברסיטה, או זה משהו שהתגלגלת אליו במקרה?
בבית ספר כן הייתי ריאלית, לא היה לי ככה איזה חלום מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, אבל כן הלכתי ללמוד בטכניון, למדתי תעשייה וניהול, כי החלטתי איתו, אוקיי, בסופו של דבר, אני לא בן אדם הומני, אני ריאלית, ואבא שלי למד בטכניון, וסבא שלי למד בטכניון, אז...
דור שלישי לחנונים.
כן. כן, אם אני יכולה לספר על זה, אנקדוטה, אז בטקס סיום תואר ראשון שלי, היו בסביבות 1,000 בוגרים, ככה על הדשא בטכניון, וכחלק מהטקס, אז הדיקן ביקש מכל מי שאחד ההורים שלו למדו בטכניון לעמוד. באמת, עמדנו עשרות רבות, אם לא מאות, של בוגרים שם. ואז הוא שאל... אוקיי, מי שאחד הסבים שלו למדו בטכניון, אז שיעמוד, ועמדנו שלושה בקהל. רגע מאוד מרגש, וסבא שלי עד יום מותו, שמחר יש לו אזכרה, אז הוא לא הפסיק לדבר על, על הגאווה של דור ההמשך שם. זהו, אז בעצם למדתי תעשייה וניהול, שזה ככה לא, לא תוכנה, כאילו לא למדתי להיות מהנדסת מחשבים. תוך כדי הלימודים התחלתי לעבוד בחברת סאפ, עבדתי שם ב-QA, גם QA ידני, גם בנינו אוטומציה למוצרים שלנו. וכשסיימתי ללמוד תואר ראשון, בעצם הייתה נקודה רגע לעצור ולחשוב, אוקיי, אני רוצה להמשיך במסלול הזה. או שהיו גם כל מיני משרות פיתוח, וראיתי ככה שזה תחום שמאוד מעניין אותי לנסות ולכתוב קוד ולהיות מפתחת תוכנה. ניסיתי, כנראה כבר סמכו עליי והכירו אותי ונתנו לי צ'אנס, למרות ש... אין לי איזשהו תואר אקדמי בזה. וזהו, הייתי כ-5 שנים אחר כך מפתחת, ואז החלטתי שעם כל הכבוד לזה שזה מה שאבא עשה, אז זה לא התשוקה שלי מבחינה מקצועית, וזה לא מה שאני צריכה לעשות בחיים, והחלטתי שאני רוצה לעבור לניהול פרויקטים.
ואת היית בסטארט-אפ ואחרי זה בחברה מאוד גדולה. מה יותר מעניין ומאתגר, זאת אומרת, להיות בחברה קטנה שצריכה להתחרות ולהגיע למקום שלה, או להיות בחברה גדולה שכבר היא יציבה ולא צריכה להתחרות באופן, על חייה, אבל יש לה המון המון משתמשים והיקף מאוד גדול של כל דבר שפייסבוק עושה בעצם נוגע בעשרות ומאות מיליונים של אנשים.
אז אני חייבת להגיד שמבחינה הזו, פייסבוק היא קצת עדיין כמו לעבוד בסטארט-אפ, עם גב כלכלי של חברה גדולה. זה בעצם שילוב מנצח של שני העולמות. מה שאני מאוד אוהבת בלעבוד בפייסבוק, זה חופש הפעולה שלנו, לבחור לעבוד על הדברים שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אנחנו מזהים איזשהו צורך, וכל אחד מאיתנו הוא לוקח פרויקט מההתחלה עד הסוף. גם המתכנתים, זה לא שבא מנהל מוצר ונותן להם מסמך, אוקיי, חשבתי על איזשהו רעיון חדש, ככה יראה המסך, בהצלחה תבצע, זה לא ככה. המפתחים הם שותפים בלהחליט מה יהיה המוצר הבא, מה יהיה הדבר הבא שנפתח. הם יושבים עם המעצבים, הם בונים את כל הצד שמנטר כדי לראות איך זה מתנהג אחר כך. זאת אומרת, הם בונים מההתחלה עד הסוף. וכל הזמן, כל הזמן, אף אחד לא מנחית עליך, אוקיי, חייבים לעשות את הפרויקט הזה, אלא אתה בוחר. אז, וגם אתה מגדיל לראש ואתה עושה מה שצריך, כי אתה רוצה שזה יצליח. נותן לך המון המון מוטיבציה שסומכים עליך ככה. אז שוב, אז זה קצת כמו, קצת עדיין כמו לעבוד בסטארט-אפ, כי באמת אין בירוקרטיה כבדה כמו שיש בהרבה חברות גדולות אחרות, אבל יש לך גב כלכלי שבעצם מאפשר לך לעשות הרבה דברים.
את הולכת להרצות בכנס של פייסבוק, שמיועד לאנשי התעשייה. על מה את הולכת לדבר שם?
אז בכנס מובייל את סקייל אנחנו בעצם נתמקד בלשתף את איך שאנחנו עובדים כדי לפתח אפליקציות, יישומים למכשירים ניידים, ואני בגלל שההתמחות שלי באיך מוצאים גרסאות חדשות לשוק, אז זה מה שאני הולכת לדבר עליו, על מה עם הדרכים המקובלות היום בשוק לעשות את זה, מה התדירות במשחררים אפליקציות לעולם, ואז אני אכנס לאיך אנחנו עושים את זה בפייסבוק, מה צריך כדי שזה יצליח, איזה צוותים צריכים שיעבדו על זה. אני אשתף בכל מיני כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לעשות את זה, ואתן ככה כל מיני טיפים כדי לנסות לעזור לקהילת המפתחים פה בארץ, להשתפר או לעשות את זה בדרכים שאנחנו ראינו שעובדות לנו.
איך זה להיות אישה בפייסבוק? איך זה להיות אישה בהייטק? בואי נתחיל.
איך זה להיות אישה בהייטק? המספרים הם כמו מה שאתה בטח מכיר ממקומות אחרים, למרות שנותנים המון דגש בפייסבוק על שונות, וכן נתת הזדמנות לנשים וגם לאנשים אחרים מאוכלוסיות שהן פחות מיוצגות בהייטק. להתקבל. אז המספרים הם עדיין נמוכים, זה לא 50-50 או כמו שהייצוג שלנו באוכלוסייה. אבל בפייסבוק כל אחד עושה את העבודה שלו, את האימפקט שלו. הרבה פעמים בסוף ישיבה אני מסתכלת מסביב ואני רואה שהייתי האישה היחידה בחדר, אבל זה לא מורגש בעבודה כולנו שווים וכולנו עושים את מה שצריך לעשות כדי להגיע ליעדים שלנו.
באיזשהו שלב בלימודים שלך או בעבודה שלך, הרגשת שהיחס שאת מקבלת הוא שונה, בגלל שאת אישה ורוב האנשים בתעשייה הזאת הם גברים?
בוא נלך כמה שנים אחורה. אני הייתי לוחמת בצבא. זאת אומרת, אני גם בחרתי בתפקידי הצבאי לעשות מה שבחורים עושים. זאת אומרת, מעולם לא... יכול להיות שהיו מקרים פה ושם, אבל שום דבר לא נצרב לי בראש. אני עשיתי תמיד מה שאני רוצה לעשות, כי אני בן אדם, אז אני אעשה מה שאני רוצה לעשות. לא הרגשתי שאני כן או לא יכולה בגלל שאני אישה.
אבל את מרגישה שאת מייצגת את הנשים, או שמבחינתך את עושה את העבודה שלך ועושה אותה טוב?
אני עושה את העבודה שלי, ואני עושה אותה טוב. אני... לא חושבת שהיו צריכים לתת לי אפליה מתקנת כי אני אישה, צריך לקחת בן אדם לתפקיד כי הוא מתאים לו.
אני שואל את השאלות האלה בין השאר, כי היום ממש יש בגוגל מעין הפגנה, המון עובדים בחברה ברחבי העולם, יוצאים מהעבודה למחות נגד המדיניות של החברה לגבי הטרדות מיניות. החברה הוציאה, פיתרה כמה עובדים, אבל נתנה להם בונוסים גדולים. זאת אומרת, הם יצאו משם בצורה מאוד מסודרת ומבחינה כלכלית, והעובדים טוענים שזה מסר בעייתי לאנשים ש... נוהגים ככה, אחד הבכירים הוא אנדי רובין, שפיתח את, עבד על מערכת אנדרואיד ועזב עם פיצויים מאוד גדולים, ואני מנסה לחשוב, זו שאלה שאני שואל את עצמי בכלל לגבי אנשי הייטק בארץ, יש לך היבט של אקטיביזם שאת רואה את עצמך מחויבת אליו כמי שנמצאת בחברת הייטק שמשפיעה על כל כך הרבה אנשים?
אני אפריד את זה לשניים. מצד אחד, בבטן קשה לי עם כל הפעילויות לחיזוק אנשים. בגלל שאני אף פעם לא הייתי אחת שהיה צריך להגיד לה, את יכולה למרות שאת אישה. דוגמה, אני גם באה מרקע של מרתונים וטריאטלונים, אז כל האירועים האלה של טריאטלון אנשים, ומרוץ הלילה של אנשים, זה אירועים שמאוד מאוד מפריעים לי, כי אם היה מרוץ הגברים, זה לא היה עובר בשלום. אז האירועים האלה, אני קשה לי איתם מאוד, ואני לא משתתפת בהם. מצד שני, בעבודה, אני מבינה שלא כל הנערות, לא כל אנשים גדלו בסביבה כמו שאני כנראה גדלתי בה, שהרגשתי שכל האפשרויות פתוחות, אז אני מבינה שזה כן חשוב. לצאת החוצה ולפתוח את העולם הזה. בגלל זה יש לנו לפעמים כל מיני אירועים שמביאים לסיור במשרדי פייסבוק נערות תיכון, ואנחנו משתפות אותם בתפקידים שלנו, ומה למדנו בבית ספר ומה עשינו בצבא, כדי כן לנסות להוות איזושהי השראה, והנה אפשר במקרה שהם גדלו עם מסרים אחרים. אז אני משתתפת בזה כי אני מבינה שזה חשוב, אבל שוב, בעצמי אני לא נתקלתי בזה.
ספרי על תרבות העבודה בפייסבוק.
סומכים עלינו. סומכים עלינו לקחת דברים מההתחלה עד הסוף, סומכים עלינו לבחור את הפרויקטים שנעבוד אליהם, סומכים עלינו להציע רעיונות. לא מפילים עלינו, אוקיי, צריך לעשות פרויקט אלף בית ג', תעשו אותו עכשיו. זאת אומרת, הכל בא מהאנשים והכל מתבצע בשיתוף פעולה. החברה היא מאוד מאוד שטוחה ויש המון המון פתיחות. את העבודה בתוך החברה אנחנו עושים במה שנקרא וורק צ'אט, שזה גרסה של פייסבוק למקומות עבודה. אז בעצם כל העבודה היומיומית שלנו, הכל מתבצע שם, כל פרויקט שעושים, אז יש לו גרופ, והכל פתוח. אתה יכול, אתה עושה שם פוסט על הרעיונות שלך, על ההתקדמות שלך, וכל אחד בחברה יכול להיכנס ולהגיב ולשאול שאלות. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב לנו לשתף אחד את השני. אין דבר כזה שמקבלים איזושהי החלטה, נגיד, לשנות כיוון או איזשהו תהליך חדש, בלי שנתת לאנשים אפשרות לתת פידבק.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת רגישה, ואם את לא רוצה לענות את זה בסדר, אבל יש הרבה ביקורת על פייסבוק, גם בארץ וגם בעולם, מכל מיני כיוונים. איך זה מרגיש למי שעובד שם, למי שעובד מבפנים, כשאנשים בחוץ, את מדברת איתם ואת אומרת להם, אני עובד בפייסבוק, ואז יש להם את המבט הזה של, אתם. עכשיו, השאלה אם זה משהו שהוא משפיע ברמה כזאת שאת חושבת פעמיים להגיד את זה, או שיש לך תשובות לדברים האלו, או שזה משהו שאת לא עוסקת בו?
עוסקת בו.
עוסקת.
אני גלויה איתך, לפעמים זה לא נעים, במיוחד שיש איזשהו גל עכשיו של ביקורת בתקשורת. קורה לי לא מעט שאני מגיעה לפגוש חברים וככה קצת נכנסים בי, כאילו זה אשמתי. אבל לומדים לקבל את זה, וגם לומדים להבין שאנשים בדרך כלל קוראים רק את הכותרת, והם לא פתחו את אותה כתבה כדי להבין מה באמת היה שם, ולראות שהדברים הם לא מפלצתיים כמו שהם נראו.
יש, אבל בשיח הפנימי הדבר הזה קיים, בשיח הפנימי בחברה, בינך לבין עובדים אחרים, ביניכם לבין ההנהלה. זאת אומרת, אתם יכולים להעלות את הנושא הזה, אתם יכולים להגיד, לשאול שאלה,
כל פעם שיש באמת גל כזה בתקשורת, הנהלת החברה מאוד מאוד פתוחה איתנו. הם משתפים אותנו לפעמים גם לפני שיוצאים לתקשורת עם הודעות, אז שנדע קודם שלא יבוא לנו בהפתעה, שנדע להתמודד עם זה, שנדע איך להגיב בבית. זאת אומרת, מאוד מאוד פתוחים איתנו, וגם אחר כך אם יש לנו כל שאלה שהיא, אנחנו יכולים לפנות גם למנהלים שלנו וגם יותר גבוה. ובאמת הכל מאוד פתוח ונגיש.
וזה רק פתיחות של בואו נסביר לכם ונענה לכם על שאלות, או שיש לך תחושה שאת יכולה במידה מסוימת להשפיע גם?
יש פתיחות לא רק ממש לפרטים הקטנים של מה קרה ואיך זה קרה, ואיזה פעולות אנחנו עושים עכשיו, כדי שזה לא יקרה בשנית וכולי, וכמו שאמרתי, כל אחד יכול לבוא ולהציע, זה הכל מתבצע בפוסטים שהם פתוחים לכולם, וכל אחד יכול לבוא ולהגיב שם, כל אחד יכול, אין איזושהי הרגשה של היררכיה, כל אחד מרגיש שהוא יכול לפנות לכל מי שצריך, אם יש לו רעיון, אם יש לו הצעה, אם יש לו שאלה. מרגיש מאוד לא בירוקרטי ומאיים, אם יש לך משהו להגיד, תגיד אותו. כאילו, ממש מבקשים מאיתנו להיות פתוחים ככה.
לאן את רואה את עצמך ממשיכה? לא אומר שאת... את יכולה להישאר בינתיים בפייסבוק לייט, אבל לאן את שואפת?
זה רעיון עבודה.
ומה התכונות הטובות והגרועות שלך? לא, מבחינת... להיות בחברה כל כך גדולה ולהיות אחראית על מוצר כל כך גדול, משם זה מה, להקים סטארט-אפ או ללכת למוצר עוד יותר גדול, ללכת לאפליקציה הראשית של פייסבוק, לקחת כיוון אחר לגמרי, לפתוח משק חי בצפון?
אז אני יכולה כבר להגיד ממה שכן ניסיתי בחיים, הייתי שותפה בהקמה של סטארט-אפ, שבעצם בנה עם צעי תקשורת חדשני לחולי ALS, שאותו סבא מהטכניון נפטר מ-ALS, אז הייתי שותפה בזה, והבנתי שסטארט-אפים זה לא בשבילי, אני צריכה להיות שכירה, ובעוד איזשהו ניסיון שהיה לי אחר כך, הבנתי שאני חייבת להיות חלק אינטגרלי ומשמעותי, מחיי המוצר. זאת אומרת, באיזשהו ניסיון שהיה לי להיות מנהלת פרויקטים יותר בקטע של לתמוך בתהליכים, או לחשוב איך צריך לשנות את היום-יום, או איזה כלים צריך, הבנתי שמשהו היה לי חסר, אני צריכה להיות חלק בקבלת ההחלטות, חלק משפיע, חלק שעובד עם המהנדסים, כדי לראות איך אנחנו מוצאים את המוצר הכי טוב חוצה, אז זה כבר מה שלמדתי. לא יודעת מה אני רוצה לעשות בהמשך, אבל בהחלט משהו כזה שלא ירחיק אותי מהיום-יום של המוצר, כי זה מה שאני אוהבת לעשות.
תפקידי ניהול?
יכול להיות, הכל פתוח.
טוב, עוד משהו שאת רוצה לספר שלא שאלתי?
אז אנחנו עובדים על אפליקציית פייסבוק לייט, שכמו שאמרנו, היא בנויה ככה שאנשים בשווקים מתפתחים יכולו להשתמש בה. ואנחנו הרבה פעמים חשוב לנו מאוד לקבל פידבק מהמשתמשים שלנו בשטח, ולשנות דברים באפליקציה, כדי שיהיה להם טוב יותר. וניתן כמה דוגמאות. לדוגמה, הפידבק שקיבלנו מאנשים, זה שהאפליקציה לוקח לה המון זמן עד שהיא עולה. ואנחנו עובדים על זה, ואני יכולה להגיד שבשנה וחצי האחרונות, חתכנו את הזמן של העלייה שלה בשליש. הזמן העלייה זה מרגע שאני לוחתת על האייקון של האפליקציה בטלפון, עד שממש הניוז פיד עולה לי. אז את זה חתכנו בהרבה. עוד משהו שלמדנו זה שיש אנשים במדינות שאפליקציית הפייסבוק הרגילה לא כל כך נפוצה בהם, ופתאום נתנו להם אפליקציה, אבל השפה שלהם הייתה לגמרי שבורה. זאת אומרת, ממש האותיות, זה היה או הכל סימני שאלה, או כל מין ג'יבריש כזה שאי אפשר לקרוא אותו. אז קיבלנו את הפידבק הזה ותיקנו להם. ובגלל שאנחנו בצד שרת, אז בשנייה אחת כולם יכלו להשתמש בזה. עוד משהו שאנחנו עושים זה, שבגלל שאנחנו, יש לנו שרת, אז כל הקריאות לשרת לוקחות הרבה זמן, אז לפעמים שאתה עובר בין מסך למסך, אז לוקח הרבה זמן עד שאתה רואה את המסך הבא. אז פיתחנו אלגוריתמים של למידה, מה ההסתברות שלך לעבור למסך הבא עכשיו,
ולטעון
אותו מראש מאחורה, אז בעצם שהבן אדם לוחץ על המסך הבא, אז זה יעבור לו יותר מהר, שזה שוב, זה מאוד מאוד משפר את חוויית המשתמש. עוד דבר שלמדנו זה שלאנשים מאוד חשוב כמה הם משתמשים בדאטה, כי זה עולה להם הרבה כסף. אנשים לפעמים סיפרו לנו שהם את הכסף של ארוחת הצהריים, נגיד יום בשבוע, הם משתמשים בו כדי לקנות חבילת דאטה. אז הלכנו ופיתחנו כלים, פייסבוק לייט בכלל משתמשת בפחות דאטה, אבל גם הלכנו ופיתחנו כלים שממש יראו להם, וכמה הם השתמשו שם ויעזרו להם לנהל את זה, או למחוק את מה שכבר לא צריך וכולי. אז אנחנו ככה מאוד משתדלים כל הזמן להיות בקשר עם המשתמשים שלנו, לקבל את הפידבק ולממש אותו, שתהיה להם חוויה טובה יותר.
איך הם מדברים איתכם?
אפילו ברמה של עושים להם סקרים באפליקציה, מבקשים מהם לענות, או שהם קודמים פידבק בסטור, ויש לנו אנשים שהעבודה שלהם זה לראות מה אנשים כותבים לנו.
זאת אומרת, אנשים כותבים ביקורת בחנות האפליקציות, אז מישהו אשכרה קורא את זה.
מישהו באמת קורא את זה.
אוקיי, נזכור את זה. אבל יצא לך להיות במקומות האלה? יצא לך לפגוש את האנשים האלה בעצמך?
פעם אנחנו כן עושים נסיעות כאלה למקומות, הייתה קבוצה שהייתה במקסיקו, הייתה קבוצה שהייתה בפיליפינים, ככה כל פעם עושים קבוצות מיקוד כאלה ונוסעים למקומות בעולם.
ואיך זה מפגש כזה ממש עם המשתמשים? כי זה משהו שלא תמיד יש לאנשים שעובדים בתחום התוכנה, הם לא רואים את המשתמשים שלהם.
אני חושבת שאצלנו זה במיוחד חשוב, בגלל שהמשתמשים שלנו כל כך שונים מהיומיום שלנו. זה אחד הדברים כך שממש הפתיעו אותי, שנסעתי, זה שיש אנשים שמעולם לא מתחברים לווי-פיי. מעולם. ואנחנו כל כך רגילים שהכל קורה שאנחנו בווי-פיי, שהגוגל פליי אוטומטית מעדכן לנו את כל האפליקציות, ויש מלא דברים שאנחנו
לא מתחברים. הם לא מתחברים כי אין?
אין.
אין, פשוט לא.
יש אנשים שבחיים שלהם לא התחברו לווי-פיי. רק כשנסעתי לשם והתחברתי עם הטלפון שלי, וראיתי איזה חיבוריות גרועה יש, ושאין לי ווי-פיי בשום מקום, כדי שאני אוכל להתחבר לעולם ולדבר עם המשפחה שלי, אז פתאום אתה מבין כמה שזה באמת שונה.
וכל הדברים שאתם מפתחים מבחינה טכנולוגית, האלגוריתמים של החיזוי וכל הקיבוץ של ה מידע והקבצים, זה משהו שהולך גם למקומות אחרים?
בתוך פייסבוק?
בתוך פייסבוק?
אנחנו משתדלים לשתף את המידע. אני יכולה להגיד שהעבודה שעשינו על קיבוץ גודל ההתקנה שלנו, בהחלט זה כל מיני אלגוריתמים ושיטות ודברים שהבנו, ואנחנו משתפים את זה עם עמיתנו שעובדים על האפליקציות פייסבוק לאנדרואיד השנייה, ויש דברים שמתאימים וממשים אותם גם שם, ויש דברים שלא, אבל זה תמיד עבודה משותפת, כי אתה לא רוצה להמציא את הגלגל מחדש. אם מישהו כבר עשה את זה, אז עדיף לך ללמוד ממנו.
ומבחינת האיזון בין הקלות ומהירות וחיסכון במידע לבין הפונקציונליות, איך עושים את השיקול הזה, את האיזון הזה?
יש לנו כלים שבעצם נותנים לנו לראות מה עובד יותר טוב ולקבל החלטות מושכלות על בסיס הדאטה שלנו. בעצם להבין אם למשתמשים יותר כואב הדאטה, יותר כואב להם המהירות, ואז על בסיס אותו דאטה שאנחנו רואים, אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה, אם עדיף ככה או עדיף ככה, אבל לפעמים זה לא חד משמעי.
טוב, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן שרת הדרבות. פרקים נוספים אפשר למצוא בבלוג חדר 404, room404.net. אותות מוזיקליים, נינטנדו, רישיון CC BY, עיצוב סאונד, עומר סנש. תודה ולהתראות. אז אתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו.